אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חברת הכנסת דוקטור צגה מלקו, ליכוד, שלום.
שלום לך דוד.
מה שלומך?
ברוך השם, תודה.
מה שלום דוקטור אמנואל מלקו?
וואו, מאיפה אתה מכיר אותו?
זה הבן שלך, רופא צבאי.
יש משהו שאני לא יודעת ביניהם? איך אתה הכרת?
אני אגלה לך את זה אחרי הסרט. אחרי הסרט.
הוא בסדר.
אני מאוד שמח שהבנתי שהבן שלך גם זה שהחזיר את החטוף שלנו, מנגיסטו.
נכון, הבן שלי רופא, כרגע משרת בצבא, והוא למד באוניברסיטה העברית, כי עתודי סיים בגיל 24 את הרפואה, וגם עשה חילופי סטודנטים במאונט סייני, בניו יורק, והיום משרת בצבא, עוד מעט משתחרר. חמש שנים וחצי. סרן.
יפה מאוד, כל הכבוד.
תודה.
תגידי, כשעלית לארץ, האמנת שתגיעי כל כך רחוק, הדוקטור לתקשורת, את עושה הרבה מאוד דברים, אבל שם באתיופיה זה לא היה אותו דבר.
וואו, שאלה מצוינת דוד. באמת שאלה, אתה יודע מה באתיופיה היה?
ובן שלך ממשיך את המסורת.
נכון, לחזור לירושלים ולחזור הביתה, זה תפילה, אבות אבותינו, זה מה שהיה. אבל מה יהיה, לאן שאני אגיע, לא היה בתוכנית, אבל אחד עם זאת אני אומרת, ברוך השם, תודה לאל, עם כל הקושי, אל תשכח, אני עליתי לבד בגיל 16, וחוריי הצטרפו 8 שנים אחריי. זה לא פשוט להיות
לבד
במדינה חדשה, שפה ותרבות.
וללמוד ולהגיע לתואר, והיית בכל ישראל, ברשות השידור.
נכון, נכון.
את אשת תקשורת.
נכון, באמת, ברשות השידור זה היה בית, והתחלתי בגיל 19, לשדר שם בשפות, ואחר כך התקדמתי, עד כדי כך הגעתי, ניחלתי את רשת א', בכל ישראל,
בישר
שונה, לא רק יוצאת אתיופיה. אז לכן, לפעמים אני אומרת, עם כל התלונות, עם כל הקושי קליטה, זה, יש לנו מדינה נהדרת, ואפשר להגיע גם אם מתמקדים בזה.
טוב, אני רוצה לשאול אותך, בחירות יהיו בשנה הבאה, מתי בדיוק? לא יודע, לא השנה הבאה, השנה.
השנה.
אז השנה הבאה, אנחנו כבר... אולי בעוד 4 חודשים, אולי בעוד 6 חודשים, אולי פחות. אם התקציב לא יעבור, הוא עבר בקריאה ראשונה, אבל את יודעת שאתם עדיין רחוקים משם, וחלק גדול מחברי הכנסת לא יהיו בכנסת. אני לא יודע אם חצי מאנשי הליכוד או פחות, אבל זה פחות יותר מה שמסתבר, ונתניהו, ראש הממשלה, רוצה לשריין... אני לא יודע כמה הוא ישר, 5, 6 יותר. זה יאמר שהסיכוי של חלק מחברי הכנסת לחזור לכנסת יקטן, או לא יהיה קיים.
תראה, קודם כל אני מאמינה באמונה שלמה, התקציב יעבור.
את הבאת 2 מנדטים לפחות לפי הסקרים.
נכון, נכון, הבאתי 2 מנדטים, אבל תראה, ליכוד מפלגה דמוקרטית, אתה מכיר את זה. הציבור המתפקדים הם אומרים את דבריהם. בנוסף, תשמע, בסופו של דבר, אנחנו הולכים לבחירות בראשות ראש ממשלה בנימין נתניהו. אז ראש ממשלה, את המשוריינים שהוא מקבל, זה שהכוח שמחזיק, זה שיביא אותנו לשלטון. ולכן יש
כלל... בהנחה שהוא יביא את האנשים המתאימים.
כן, אני ככה אני מאמינה, הוא יביא איש חכם, הוא מבין בפוליטיקה, הוא מבין בכל דבר, בהנהגה אנחנו רואים את זה, והעם בוחר בו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה מדינה דמוקרטית, אז לכן אני חושבת שתהיה לו בחירה נכונה, וככה נגיע לתוצאה טובה. תשמע, הפריימריס לא כל כך חשוב, הכי חשוב בסופו של דבר,
כמה מנדטים תביאו.
בדיוק, זה הכי חשוב, זה מה שקובע.
אבל גם הפריימריס חשוב, שאלה באיזה מקום תשובצי. תגידי, איך זה עובד? את הולכת לחוגי בית, איך זה עובד? תסבירי לי. אני יודע, אבל הציבור לא יודע. אתם הולכים לחוגי בית, אתם הולכים למסיבות, חתונות, בר מצוות.
כן, תראה, הולכים הרבה. נכון, לצערנו, התקופה מאוד קשה בגלל המלחמה. הרבה זמן לא עסקנו בפוליטיקה. עסקנו בדברים אחרים, במלחמה, בכל מה שהתרחש בסביב המלחמה. אבל אנחנו כן הולכים לאירועים. זה מה שטוב בליכוד. זה מפלגה עממית. אתה, הקשר בין הבוחר לנציגיו כל כך חזק, זה כל כך משמח, כל כך טוב. אתה לא רואה במפלגות אחרות. ופה באמת יש משהו, אתה הולך, אתה פוגש, חוג בית, אפילו 10 אנשים, 20 אנשים, כנסים. זה מאוד מאוד חשוב.
טוב. ביום רביעי בקריאה ראשונה עבר תקציב המדינה. אבל את יודעת, את עדיין רחוקה מאוד מעברת התקציב. ויכול להיות שהוא לא יעבור, כי הדרישות לפעמים הן כל כך אבסורדיות לפחות. אני, לדעתי, את חושבת שהתקציב יעבור?
אני כן, אני מאמינה יעבור. בראש ובראשונה תקשוב על זה, מי חשב שנגיע לתקופה הזאת? כי חשבו שהממשלה תתפרק. עכשיו השנה...
חכי, יש לכם חוק הגיוס.
כן. אני כן מאמינה, גם חוק הגיוס יעבור, גם התקציב יעבור. כי שני דברים. א', זה נשאר לנו, השנה זה בחירות. ב', חוק הגיוס, אם לא נעביר אותו היום, לעולם לא יהיה חוק הגיוס.
כן, אבל יש כאלה שקוראים לזה חוק ההשתמטות.
תראה, איך כל אחד מסתכל על זה? אלה שאומרים חוק...
זה לא חוק השתמטות?
לא, בעיניי לא.
טוב,
חוק הגיוס, אני אומרת למה חוק הגיוס? כי עד היום לא גייסו, רק דיברו. הממשלה קודמת, כשגנץ היה שר הביטחון, על מה הוא דיבר? נגייס 3,000. הפעם יותר התגייסו. תראה, הציבור החרדי צריך להתגייס. אני באמונה
של... כולם או רק אלה שלא לומדים?
אלה שלא לומדים. אלה שלא לומדים צריכים להתגייס. כי בסופו של דבר לא נשכח, זה מדינת היהודים. ולכן זה חשוב אלה שלומדים, אבל אלה שלא לומדים צריכים להתגייס. דוד, אני אפתיע אותך, אני גם מאמינה, למה ערבים לא יכולים להתגייס, לא לצבא, אבל למה לא בשירות לאומי? למה לא?
כי אתם לא עושים את זה. אתם הממשלה, 17-19 שנה אתם בשלטון, אני לא רשום הבדל בין מה שהיה לפני 19 שנה להיום, לחלק שלא יכולים להתגייס, שלא רוצים להתגייס, ואתם אפילו סנקציות לא מטילים.
אני מסכימה איתך, אבל עכשיו הגיע הזמן. יתרמו. כי תשמע, אני אמא לשתי בנים.
חסרים 23 אלף חיילים, במערך הלוחם בערך 13-14 אלף. זה לפחות מה שהצבא אומר.
נכון.
מאיפה תביאו אותם?
אז צריכים להתחיל. צריכים להתחיל את הגיוס. אתה לא יכול גם לגייס את החרדים בכוח. כל אזרח מדינת ישראל, או בשירות צבאי, או בשירות לאומי, חייב לתרום למדינה. אין דבר כזה שאת תשחרר את הערבים, תשחרר את החרדים, צריך להיות. עד היום מה שנעשה, אני מסכימה איתך. הכל זה משחק פוליטי. הפעם יש צורכי צבא, גם כאזרחים חייבים לתרום משהו למדינה, לא רק לקבל. אני ככה הנחתי את הילדים שלי.
וזה יעבור, את חושבת?
כן, יעבור.
טוב, אני... מטיל ספק קצת. את יודעת, חלק מחברי הכנסת, ש"ס למשל, הם די זורמים איתכם, די הולכים איתכם.
כן.
אבל אגודה הרבה פחות. ואגודה יש לה דרישות, אלוהים ישמור.
לכן, מי שלא לומד חייב להתגייס. אם לא מתגייס, כמובן להפעיל את הסנקציה. את הסנקציות שיש בחוק.
אתמול שמעתי בכירים אמריקאים לשעבר, שאומרים שביבי שיקר, שבעצם לא היה סנקציות על ישראל, אמברגו, ועצרו בסך הכל פצצות של 2 טון שישראל רצתה. וביבי פתח מלחמה עם הדמוקרטים. ושמעת את הדוברים ואנשי המפלגה הדמוקרטית והעוזרים של ביידן לשעבר, שהם אומרים שזה לא נכון.
תראה, ראינו את זה בתקופה של ביידן. בהתחלה הייתה תמיכה מסיבית, ואחר כך ראינו, אפילו זה בא מלחץ של הישראלים, מצד אופוזיציה, וראינו גם הממשל.
מה, אופוזיציה לא רצתה שנקבל נשק?
תשמע, איך אמרו לביידן? לא לפתוח את הרפיח, ולא...
לא, זה משהו אחר.
כן, כן, לא, לא. מאיפה הצד הדמוקרטי בדרך כלל קיבל את כל המידע, וגם הארגונים שפעלו פה בתקופת הרפורמה, מאיפה קיבלו סיוע? עמותות לא קיבלו סיוע מממשל? ממשל דמוקרטי?
קיבלו מאירופה. הרבה מאוד עמותות ישראליות שמתנגדות לרפורמה המשפטית, קיבלו באמת הרבה כסף, גם מארצות הברית, גם מגרמניה, בלגיה, הולנד.
נכון, אבל...
לא, אבל אני שואל משהו
אבל
אחר.
אבל מממשלה קיבלו, לכן אני לא חושב...
למה ביבי היה צריך לפתוח חזית מול הדמוקרטים? למה צריך להגיד את זה?
זה היה אמיתי, בשעתה. זה מה שקרה. ביידן לא רצה לתת את הנשק.
הם אומרים שפרט למשלוח אחד, ישראל קיבלה הרבה מאוד, ויותר מזה, אני זוכר את הדונט של ביידן.
בהתחלה היה. בהתחלה, ממשל ביידן, 100% היה. יכול להיות הנשיא היה איתנו, אבל אנשים סביבו לא היו. עם הזמן, והיו פחות איתנו. זה, זה, זה מה שזכור, בדיוק אפילו, אתה יודע מה, הסגנית שלו.
קמלה האריס.
איך היא דיברה גם אותו ואותו?
טוב, קמלה האריס, אנחנו ידענו שהיא לא מיועדות ישראל, וטוב שהיא לא נבחרה, כן? לפחות לדעתי.
זה שם, לפי תוכנית שלהם היא הייתה צריכה לרשת אותו.
נכון.
כן.
אני מסכים איתך שהרבה מאוד מאנשי התקשורת בישראל צידדו בקמלה האריס, ואוי ובוי, נכון? אם היא הייתה נבחרת. משהו אחר, תגידי, אנחנו נמצאים ערב מלחמה, אולי, ואנחנו נמצאים גם במצב שלשמחתנו הגדולה הוחזרו כל החטופים. אבל אני לא רואה שישראל הולכת לאיזשהו מקום כדי להשמיד את האלה שנשארו שם במחצית השטח של עזה, ואני גם לא רואה שנשיא ארצות הברית יורד מדרישתו להכניס את הקטרים ואת הטורקים שהם אויבי ישראל.
תראה, דעתי האישית...
תראי, הוא הכניס אותם לתוך הקלחת הזאת, והוא רוצה שהם יהיו ברצועת עזה, ויהיו כוח שלום. כוח שלום עם קטר, סין, טורקיה. זה נשמע לי אבסורד.
מיליון אחוז אתה צודק. אני באופן אישי, אם תשאל אותי באופן אישי, אסור לנו להסכים לזה. זה טורקים וקטרים, אלה שישמרו עלינו, אני לא מסכימה לזה. אבל אתה יודע, במשחק הבינלאומי, גם אני לא קובעת, גם במשחק הבינלאומי, פוליטיקה, ואתה רואה את הנשיא טראמפ, ההדה שלו, תמיכה שלו, והחברות שלו עם ראש ממשלה, ואנחנו רואים מזה. אז לכן... אנחנו לא יכולים להגיד לו לא גם. זאת הבעיה, אבל באופן אישי, אם אני הייתי מחליטה, לא הייתי מסכימה, שתי מדינות האלה, אויבי מדינת ישראל, אני ככה אני רואה בהם. לא הייתי מסכימה.
אני רוצה לשאול אותך, ילדה אתיופית, איימונד קסאו, כך קוראים לה?
כן.
בת כמה היא?
עכשיו 11.
היא נעלמה לפני שנתיים.
שנתיים.
את מובילה את המאבק לאיתור. ובנקודת זמן מסוימת היה נדמה שמצאו משהו. בטלוויזיה שודר שמישהו ניסה לחטוף את החברה שלה, אבל הסתבר שלא היה לזה קשר. ידוע לך משהו שלנו לא ידוע?
לצערי הרב, הילדה הזאת, היימנות, דרך אגב, פירוש של היימנות זה אמונה. שנחטפה, זה הייתה בתשע. אני אומרת שנחטפה כי זה במקום בטוח, בבית, במרכז קליטה, רואים שהיא נכנסת. ובאותה תקופה לפני שנתיים זה מלחמה, ולא נתנו מספיק דגש, ככה אני מרגישה, ופספוס ענק. וגם, אתה יודע, ביטחון מפול...
למי, תשמעי, את יושבת עם המשטרה, ודיברת עם האנשים, עם החוקרים, נכון. למי יש עניין לחטוף ילדה בתשע?
תראה, לצערנו, באזור הזה, זה לא הראשונה, באזור צפת. וגם לפני 4 שנים, נער חרידי מושי, בן 14, גם הוא נהדר שם. זה לא פעם ראשונה, עוד כמה אנשים היו, המקרה שלה ילדה, בתשע, רואים שהיא נכנסת, ואתה יודע מה, נספר משהו מוזר. באזור הקטן הזה קורה הרבה אנשים נהדרים, ואין מצלמה, ואין תאורה.
למה?
זה משהו מוזר. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? צפת זה לא מקום גדול. זה קורה פעם אחד, אתה אומר, אוקיי, קרה, אוקיי, פעם שנייה, אתה שואל. אבל שלוש, חמש פעמים.
עכשיו יש מצלמה.
עכשיו שם התחילו לשים מצלמה. אבל זה מאוחר מדי למשפחת של חיימנות. זה עצוב לי, הילדה הזאת, וגם, אתה יודע מה, עוד יותר עצוב, אתה לא ראית את התמונה שלה בכל מקום. בתודעה הציבורית, בתודעה הישראלית, היא לא קיימת.
כן, לצערנו. בפעם האחרונה שהתארחת כאן, דיברתי איתי על החוק למחיקת רישום פלילי לצעירים אתיופים. ושמתי לב לעוד דבר, שיחסית למספרם באוכלוסייה, רבים מהם נהרגו במלחמה האחרונה. אז קודם כל, יישר כוח לעדה. אבל רבים מהם יש להם רישום פלילי על עבירות. ואת מנסה להעביר חוק לביטול הרישום הזה. בואי תסבירי לנו מה ההיגיון שמאחורי החוק שלך.
קודם כל, החוק עבר. והחוק, מאחוריו מה שעומד, היום כל מי שמפגין, קפלניסטים, כל מפגינים, ויכולים לחסום את הכביש, לסגור את הילון, להדליק את המדורה אפילו.
טוב, זה שהם עוברים על החוק, זה לא אומר שמותר לאחרים לעבור על החוק.
כן, יועצת משפטית אפילו, מה היא אומרת? כדי שיהיה הפגנה אפקטיבית, צריך להפעיל, לחסום את הכביש, להפעיל כוח.
כן.
אבל במקרה של יוצאי אתיופיה, כשצעירים נהרגו על ידי שוטרים, יצאו להפגין, יצאנו להפגין, אפילו לפני שהגיעו למקום הפגנה, בעקבות מה שהתכתבו ברשתות חברתיות, על זה עצרו אותם, על זה פתחו להם תיק. מגיעים להפגנה, עוצרים אותם, פותחים להם תיק. בגן ציבורי...
למה? בגלל צבע אור?
בוודאי. זה בדיוק. מתקהלים בגן ציבורי, פותחים להם את התיק. אז הדבר, הפתיחת תיק, רישום פלילי, מנע מהם להתגייס. למדינה כל כך אוהבים אותה, תשמע, אצלנו שירות צבאי זה זכות גדולה. זה לא שירות חובה. אז לא יכלו להתגייס בגלל הרישום פלילי. גם להתקבל לעבודה, צריך תעודת יושר. לוי, הרישום הזה פגע מהם, הבאתי את החוק. ובאמת, אני יכולה להגיד בהזדמנות תודה לשר המשפטים, יריב לוין תמך, החוק עבר.
שנייה שלישית?
כן, עבר בקריאה שנייה שלישית, ובאמת
אפשר... עכשיו, את יודעת, לפעמים חוק עובר בקריאה שנייה שלישית, ונשאר חוק על המדף.
בדיוק, אבל בחוק הזה מה עשינו? כל חצי שנה, משטרת ישראל צריכה להביא את הדוח, כמה תיקים סגרה לוועדת החוקה.
מתי החוק עבר?
כמעט שנה.
יופי, כמה מאז הובאו ונמחקו להם הרישומים?
תראה, בינתיים מספר שהגישו לנו מאות.
וכמה קרה שמחקו להם?
כן, מאות מחקו להם.
מאוד מחקו
כן,
להם, יפה
כן,
מאוד.
כן, יפה מאוד, ממש. זה בדיוק, זה הייתה מטרה, לתת להם את ההזדמנות, תשמע. אומרים לה, אתה בוא להפגין, מדינה דמוקרטית, אבל לפני שאתה יוצא להפגין...
ואז הם באים, עוצרים אותם.
בדיוק. אז עכשיו אני אומרת במיוחד, אתה מתי חשף אכיפה בררנית, הפגנה של קפלניסטים. אתה עושה, אלה מפגינים לא קורה להם כלום, אלה מפגינים, ופותחים להם את התיק.
את מתעסקת, עוסקת גם בנושא של אפוטרופוס ומיופי כוח שיוכל לנהל חשבונות ולבצע תשלומים. אני לא כך מבין, תסבירי לי.
גם זה חוק. החוק הזה עבר לפני שבועיים. החוק הזה כל כך מוזר, איך זה קורה במדינת ישראל, עד היום לא תקנו אותו. ב-1962 הבירו חוק אפוטרופוס. בן אדם שלא יכול לנהל את החיים שלו, יכול להיות שפצוע חייל. ויכול להיות מישהו חולה, יכול להיות מישהו מקבל סיוע נחות מביטוח לאומי, אפוטרופוס יכול למשוך 500 שקל ללכת פיזי בבנק למשוך. יותר הוא לא יכול. אדם בשם מוטי אלון, בבן שלו לוחם, נפצע ב-2014 בצוק איתן, 100% נכה, משרד הביטחון הכיר בו, משרד הביטחון נותן את הכסף, התרופה שלו עולה 3,000 שקל בחודש, אבל אבא יכול למשוך בבת אחת רק 500 שקל להגיע פיזית לבנק. הוא לא יכול להשתמש בכרטיס אשראי, לא בכספומט, ולא בביט,
זה נועד להגן על אדם שהוא חסר יכולת.
נכון, אבל בזמן הוא היה נכון. לפני 64 שנה,
אוקיי,
זה היה. אז עכשיו, מה
התיקון לחוק שאת מעבירה?
אז עכשיו... מי שאפוטרופוס או ייפוי כוח מתמשך, יכול לנהל את החשבון של, שלו כמו שאחרים, כמו שאתה ואני מנהלים את החשבון בנק שלנו, גם אפוטרופוס יכול לעשות את זה.
החוק הזה עבר?
עבר.
שנייה שלישית?
קריאה שנייה ושלישית, ב-14 לינואר, עבר, נכנס לספר החוקים, זה סיפור, אתה יודע, החוק הזה משנה, לקשישים, מי שמצפים.
זה חוק שגרם לעוול של 64 שנים.
בדיוק, תיקון עוול, זה לכל אחד, יכול להיות חייל נכה, יכול להיות קשישים, יכול להיות מישהו מביטוח לאומי, מאות אלפי, אם לא מיליונים, ייהנו מהתיקון הזה. תחשוב, הבן אדם הולך 6 פעמים, כדי שיהיה לו 3,000 שקל בחודש לקנות תרופה. הכסף ישנו, רק להשתמש בו. ועוד בדיון הגיעו כל הגורמים. זה לא הייתה התנגדות.
את יודעת, סיפר לי חבר בן 75, שהוא הלך לקופת חולים כדי לקבל ערכה לגילוי דם סמוי. את יודעת מה זה?
כן.
ואמרו לו, לא, אתה לא יכול לקבל, אתה בן 75. רק עד גיל 74, זאת אומרת, בגיל 75, אם חלילה יש לו סרטן ואי אפשר לגלות את זה, הוא יכול למות.
ואתרים עליו.
הנה יש לך משימה. איך יכול להיות דבר כזה? אדם בריא, בן 75, לא יכול לקבל מקופת חולים ערכה לבדיקת דם סמוי.
אני מבטיחה לך, אני אקח את זה.
יופי.
זה מאוד חשוב, כמו שהחוק אפוטרופוס. חוק אפוטרופוס, תשמע.
אז הבן אדם שאין לו הרבה כסף, צריך ללכת באופן פרטי לאיזשהו גוף, שיכול להנפיק לו את זה וגם לבדוק את זה. זה לא הוגן, זה לא צודק, וזה שרויה אפילו, הייתי אומר.
אני מסכימה איתך, זה בדיוק הבעיה. לפעמים...
תקחי את זה לטיפול?
כן, אני... לפעמים אתה יודע, הבירוקרטיה המעצבנת הזה. בירוקרטיה, זה משהו קטן, מה? בן אדם בין 74 לא קיים?
כן, אבל זה לא בירוקרטיה, את יודעת מה זה? רצון לחסוך כסף, כי זה עולה כסף.
אבל הבן אדם משלם, בן אדם היה שלם.
אבל את יודעת שהוא גם משלם, וגם שקורה לו משהו, הוא לא מקבל.
בדיוק, גם ממשיך לשלם.
נכון.
שלם בעבר, גם עכשיו.
נכון.
לא נותנים לו פטור, לא ישלם.
נכון.
מה זה הדבר הזה? בשנית, תוחלת חיים היום גבוהה, מה זה בין 74?
אני שמח שהגעת לכאן, כי את יודעת, הדברים שאת מטפלת בהם, הם לא ברומו של הצבא, משרד הביטחון, דברים כאלה, את יודעת. את מטפלת באדם הפשוט. וזה מה שנוגע לליבי, כי אני קראתי את כל הדברים שאת עשית. את לא מקבלת במה ציבורית מספקת, אבל הדברים שאת עוסקת בהם, זה הדברים שנוגעים גם לעדה שלך, וגם לאנשים שאין להם פה בכנסת.
בדיוק, זה ממש נגעת, אמרת בדיוק, כשאני מעבירה את החוקים, אף אחד לא שומע עליהם.
הנה, עברת עכשיו 3 חוקים.
כן.
מאוד חשובים.
נכון.
ואני מאחל לך שתעביר גם את החוק הזה.
אני, כן, אני אקח את זה, אני אומרת לך, זה מאוד חשוב. זה נוגע לליבי, כי למה? בדרך כלל, אתה יודע, מי נפגע? אנשים ש...
תגידי, יש ועדת בריאות בכלל בכנסת עכשיו?
עכשיו יש.
איך יש? הרי שריקי פרש, זאת אומרת,
כן, אבל לימור סורמרה קיבלה.
כן?
כן.
אז יש ועדת בריאות היום?
יש ועדת הבריאות.
תביא את זה, את חברת ועדת בריאות?
כן, אני אביא את זה, כן.
אני יודע, כן, את חברת ועדת בריאות, תביא את זה.
אני אביא את זה. כמו שאמרתי לך, שאני דברים כאלה...
ותעדכני אותי כדי שאפשר יהיה לתת לזה גם את הביטוי. ברדיו, בטלוויזיה.
בשמחה רבה. באמת דברים מאוד חשובים שאתה אומר לי.
שדולת נשות הפריפריה. הנה עוד איזה... דבר שאת עוסקת בו, מה מטרת השדולה?
תראה, השדולה, היום תראה, מדינת ישראל מדינה קטנה, אבל החיים במקום עבודה, בהשתלבות, הכל יש פער בין פריפריה גיאוגרפית,
נכון.
גם פריפריה חברתית לשאר. זה, דברים האלה, אני רואה בהם, חברה, אם לא מתקנת את זה, החברה לא תהיה בריאה. יכולה להיות סטארט-אפ ניישן, אתה מבין? זה מפורסמת, מתקדמת, נשק פה, הכל. אבל עם החברה, בתוך החברה, אם נשאיר אחורנית אוכלוסיות ממש מסוימות, זה לא בריא. לכן נכון. אני באה ואומרת, לשלב את נשים בתפקידים בכירים.
ואקדמיים יוצאי אתיופיה
נכון.
במוסדות ציבוריים.
בדיוק. לקדם את הנשים בתפקידים בכירים, ואקדמיה לקדם את היוצאי אתיופיה, עוד דבר, אני רוצה, אתה נגעת נקודה מאוד חשובה, דוד, לגבי שירות צבאי בקרב יוצאי אתיופיה. ביחס למספר שלנו, אחוז גבוה מתגייסים. אחוז גבוה, כמעט 80%. וגם ראית במלחמה ארורה הזאת כמה נפלו יוצאי אתיופיה מקודם ציינת. אבל אני רוצה לראות אותם בשירות צבאי ישתלבו בתפקידים בכירים. יהיו ב-8200, ביחידות מובחרות, בחיל האוויר, במקומות האלה לפתוח דלתות, לתת הזדמנות. זה מה שאני בא, זה מה שחשוב. כי חברה רק מקדמת כאוכלוסייה מסוימת, חברה לא בריאה. חברה לא נותנת הזדמנות, בסופו של דבר גם החברה תיפגנה, זה באמת חשוב לי.
בין שאר הדברים שאת עוסקת בהם, את גם עומדת בראש קבוצת הידידות של ישראל סרי לנקה וישראל קונגו.
תראה, בכנסת יש ידידות, ידידות פרלמנטרית.
אני יודע, את יודעת שלפני שנים באתי ליריב לוין, הוא היה אז חבר כנסת, ואמרתי לו, אני רוצה שאתה תהיה יושב ראש אגודת הידידות ישראל סירה לאון. שאלתי למה? אמרתי לו, אתה יודע, אני הקונסול הכבוד של סירה לאון, ו... הצלחנו להביא אותם, כי הם בדרך כלל הצביעו נגד ישראל באום. והם התחילו להצביע גם יד נוספת עבור ישראל באום. והוא היה מסייע לקונסול, הוא סייע לי מאוד, הוא היה יושב ראש אגודת הידידות. ואני יודע מה זה, אבל את תסבירי לי עכשיו, או למי שלא יודע מה זה אומר, מה את עושה?
אוקיי. ידידות בין פרלמנטרית, זה כלי מאוד חשוב. כמו שאמרת, מה אנחנו צריכים מדינת ישראל בדרך כלל? בבמה בלומי תמיכה. מהמדינות? למשל, הידידות בין ישראל לסרי לנקה, כל כך חשוב. אפילו בבארי, שני עובדים זרים מסרי לנקה נרצחו. ואז הקשר הזה נוצר יותר ויותר. היום אתה רואה, יש להם הרבה עובדים זרים לפה, וגם בבמה בלומית יתמכו בישראל. יש גוף שנקרא IPU, זה ארגון פרלמנטרי עולמי, ואנחנו חברים שם. אני אחד ממייצגים של מדינת ישראל, הייתי בג'נבה, הייתי באוזבקיסטן, רצו להוציא את מדינת ישראל מהארגון הזה, בטענה בשביל אוקטובר ישראל פגע בפלסטינאים, החפך. בסוף, בגלל שהיינו שם, בגלל אני הרבה מדינות אפריקה, שכנעתי שיתמכו בנו, שמראש השבו להתנגד נגדנו, או שנמנעו או שתמכו בנו. הפעילויות כאלה, עבודה פרלמנטרית בין המדינות, כל כך חשוב. אני פה באגף קשרי חוץ של הכנסת, הרבה אורחים כשבאו, הרבה פוגשים אותי. אגף קשרי חוץ מבקשים ממני שאני אופיע. אני פוגשת אותם. לפני כמה ימים...
בשפה את מדברת איתם?
באנגלית. אני מדברת איתם באנגלית. לפני כמה ימים הגיע ראש ממשלת אלבניה.
כן.
אשתו היא גם דוקטור לכלכלה מרצה, והיא רצתה לפגוש אותי, פגשתי אותה, הסברתי לה, דברים האלה מאוד מאוד חשובים.
בדרך, אין לו ספק.
בדרך כלל, אתה מכיר את העניין הבינלאומי, הקשרים בין אישים זה שקובע בסופו כן. של דבר. לכן אני בתור יושבת ראש ידידות ישראל בסרי לנקה, ושל הקונגו, הרבה עבוד עשיתי, מאוד עזר לי, עזר לנו, בכמה מקומות... בעולם, במיוחד בבמה בינלאומית.
חברת הכנסת, דוקטור צגה מלקו, ליכוד. תודה רבה.
תודה.
שבת שלום.
שבת שלום, תודה דוד.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.